כן, השלטון התקשר לסדר, שמולי, כמה זה מייחור לא נד? הוא אומר לו את המחיר, ואתה יודע, זה המחיר לא. אין איזה ללכת איתונן, לא פשוט. עדיף להסתדר איתם.
הרב, אתה יודע מה רב יעשה? לפני הנסיעה,
מחיר. לא, אני כבר קבעתי עם מישהו בברוך השם. כן.
אבל
אם
מישהו
מחיר מוגר.
כל
החוכמה
בחיים לא
נתקח. צריך להיות בניקוחים. נכון. למה פה הרב אומר, לחיר בית של יהודי זה לא פשוט. אתה עכשיו גורם שמתלבשים עליו מהשיטורות באומינם. זה לא פחות מ-50 אלף כנס כוסים קטן. תראה, תמיד יש רמאים, אבל אין לי יותר לחיב בית של יהודי. אתה יודע, אם אתה מתלונן, אתה תגיד לו, אתה תגיד שהוא רמאי, זה נכון? אתה מכיר לו את הבית. אמר לי, נהג אחד, 50 אלף נע, זה הוא לקבל. כן, אתה נעשה 50 אלף.
מי
יתנו? יכנסו אותו. אם אני עכשיו מתלונן על פלוני נהג שהוא יפי מונה, הם לא תחמנים, הם תחמנים, מילים יש עליו הרבה תימן, מכירים? זה תיק שלו. אז אתה כמו תמוד נפשי בנסתי, רוצה להתקם. מי יתיר לך? אני תמיד נסדור, אני תמיד שהייתי נוסע איתם, לא ארמון, נסתדר. עדיף תמיד נסתדר, לא... הזכרתי נהג מונית, אני לימדתי בבת ים, אז אחד המשתתפים לשיעור שלי, הוא סדן של עזריאלי. הוא אומר לי, יש לנו חוברת, תקנות. אם יש עכשיו קק, אדם רוצה לרדת, זכותו לרדת. אז יש כאלה, זה מה עושים להגיד? מה אתה משאיר אותי? תן לי פיצוי. שאלתי אותי, זה חוקי? הוא אומר, מה פתאום? זכותה לרדת, הוא לא יכול רוצה להגיד, הוא חפץ חשוד, אתה לא יכול להזדקע עכשיו. הם רוצים פיצוי, רוצה להביא שום פיצוי. אבל עדיף תמיד של אדם להתפיד ודיבורי, תביא לו כמה צער, כמה שקלים. הם המציאו חוק יוסף. כמה נהגים גם לי עשו לי את זה. שיש חפץ חשוד, רוצים, אני עוזב אותם, תביא לו פיצוי. 20-30 שקל. הוא אומר, עדיף תמיד של אדם להתפיד. למה יש לו קפדות, זה לא פשוט. בגמרא מובא בבבא קמא. אדם גזל, שמו שם אחד בשם ראובן, דוגמה אני אומר. וראובן עשה שלא נדע נפתח. מהר"ן הביא ביכולת גזירה, צריך להביא ליורשים. אין, אתה לא מוצא את היורשים, אומר מהר"ן, יעשה בזה צורכי רבים. אני אספר לכם סיפור אישי עם אדם עכשיו, דוגמה אני אומר, גזל אדם מראובן. וראובן נפטר, יש יורשים, צריך להביא את הגזלה, יורשים. אתה לא מוצא, תעשה לי לצורכי רבים. פה יש פה בחולון, לפני יותר מ-25 שנה, 30 שנה, תרם מלמעלה 100,000 שקל לפועל צפרים חולון. למה? אתה שומע שי? אמר, זה כמו די חולון, הם עלו ליגה. זה כמו בצד שבא, ירמיהו הנביא. אמר, מכשיל הם לפניך, תכשיל אותם, אנשים לא אגונים. 100,000 שקל תרם לשטויות להם. אמרו לו, מה תרם? אתה אומר, זה כמו דייר, הוא לא. אמרו לו, מה דענק? 100,000 שקל אחריו, תרם, אנשים הם אגונים, מה נכון? הוא טען שזה כמו דייר, פאר העיר, הם עלו לי ככה אז, ב-30 שנה. אני יודע מזה, צפרי חולני, אל תחשב גלל, אני לא גדלתי את זה, אני גדלתי בחולון. רק למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? אדם צריך, הכסף שלו יגיע למקום מתאים. ירמיהו הנביא קילל, לפעמים יש כאילו תמאים פעם, איך לזרום. ירמיהו הנביא קילל אותם, שיקשו באנשים העגולים. גם שתורם 100 שקל, צריך לשם 100 שקל, יגיע למקום מתאים. אז אמרו, שאלו את הרבנים, אדם שהיה לו שומעים את זה, הוא קץ אנשים, הוא עונף פה, עושה קומבינו. אמר לי, הבן של, אחיו של נגה, יוסף. אחי, תקשיב, תקשיב, תקשיב.
הביאה לי 200 שקל לשמות, להעביר את זה לשמואל.
כן. הוא לא הגיע.
הוא הגיע.
רב שובול, אין צעני לראות את הרב, אין צעני.
אדם בא לשאול את הרב, היה עוקץ אנשים. איך התשובה? אז מה כותב? יעשה מזה צורה רבים. אז אומרים בתיאבד, אולי נגזל להזדמן, כאן איזה עכשיו ספרים בבית כנס, אולי להזדמן מהספר שקראת, אתה כאילו מענה אותו בעקיפים. זה בדיאבד של התיאבד. אבל לכתחילה, צריך אפילו בעדיים את הכסף. למה אני מספר לכם את זה, שהרבה חוסרים את תשובה, שאומרים את הרבנים, שאני בצד השני, הם חיים מהקיצות. אני לא אשתתי לך, יוסף, עד לפני 15, לא הייתי בזה הקיצה, חשבתי כזה, שאתה קיצה של דבורה, אני תמיד.
אתה
רוצה
לפתוח את
הזאת נשים? בוא. רק תציל לי, אחד מהמפתחות פותח.
איזה מפתח?
או זה או זה.
הכחול?
תציל לי הרבה. אל תשכח. אתה שומע יוסף? אדם שרוקץ אנשים, אדמום רינו כותב, הוא עקץ בעבודה איזה באנשים, נגיד באלף שקל. הוא קונה דברי מאכל, יש שהוא מפתן את הבשר של הבנים, ומאכל שבא בגזלות, אמינה. זה כמה סיבות שאחת הסיבות, שהבנים, פתאום עוזבים את זה, אני רק מעורר אותך. בא אחד, הרפיש, תמיד אני מספר לך את הסיפור הזה. בירושלים, לפני 30, למעלה מ-30 שנה. 20 אלף שקל, אדם חרדי, חייב לו. אין לי, מה לי זה אין לי? בא איתו לרב שטיינברג, מירושלים באו לתל אביב. אז הוא בא איתו לרב שיין, לרב אלווה, לרב, אה? אז הוא אומר, הוא לקח עוד כלבה, חייב לי. 20 אלף שקל, זה הרבה כסף, 30 שנה. אז הוא אומר לו, אפילו, תשמח, פעם שעברה אתה איתך היה. אמרנו לו, פנים, היה בהלם. תמיד לברוח מכסף לא לקיח אף שלך. הוא אומר, מי נקרא צדיק? זה לא שיש לו זקן מגנעני המפינה. צדיק נמדד בכספים. הוא לא לוקח מה שלא שייך, לא זה מודד של צדיק. אפילו מנסים את האדם מנים של צדיק. שח, מביא באחד הספרים שלו, אומר, תמיד בשידוך, שאתה מחפש שידוך לבת שלך, תמיד תבדוק את הבחור, האם הוא נזהר מילים של מעולו. וזה המודד עם שוירת של הרגיעון. מילים של ממונו, ובן אדם לחברו. זה נכון, אי אפשר לדעת. אז אמר בשידוך, תן לו לדבר, חכה, מה הוא אומר? תן לו לדבר, חכה, שבת. תן לו לדבר. האדם שמדבר הרבה מהדיבורים, אתה יכול לקלוט את הבן אדם השאיפה שלו בחיים, למה הוא שואל. הרב שטרנבוך, באחד השידוך שלו, מביא, בחור יוצא בשידוך עם אחורה, הכל עוד לא עשו ועוד, אסור לשרוד את הסעודה. למה? הגמרא בסנהדרין היה גדולה לגימה שמקרבת. כשאדם שורד עם הצד השני, הלבות מתקרבים. היה אחד סיפר, יש לו שתי בנים ושתי בנות. כולם בקסה, כל בנים לא רבים ביניהם. איך לאחד את הבנים והבנות? מה היה עושה יוסף? לוקח אותו מסעדה ואומרים עליי, יש לאחד את המשפחה. אבל עכשיו חסר בתשובה. טוב, עכשיו כמו מבורך. עושים גידוש, מחקשים, סביבה, נזכרתי, תראו לכם יוסף, זה גרוע ביותר, רבנים צועקים שאנשים, סעודה שלישית, עושים בית כנסת, יש לך ילדים, יש לך משפחה, מה אתה הולך לבית כנסת? אתה צריך לאחל את המשפחה. כשאדם שואל עם בני הבית, זה מאחל את הלבבות.
מה שהיום נוהגים לעשות סעודה שלישית, אלו זה אלמנים, אלו שלא יודעים לשומרי תורה.
זה 100%, זה בסדר גמור, אבל הבעיה יש לו ילדים קטנים, תבוא בבית כנסת, מה אתה הולך לבית כנסת? אתה יודע, סיפרת לי, נחזור שוב, בצפון, בת אחת, בר מינם, דה להתחתן עם ערבים מאום אל-פחם. הרב זעיד סיפר את זה. אז אמרתי, במושב שם עלינה, לפני שיוצא את הצד הזה, שיזמינו אותה לשבת, איזו משפחה מבית כנסת, ולהביא 10 אנשים המפלים, וכל הזמן השיר של השבת. הזמינו אותה לסביבה, לפני שהיא מחליטה בר מינם, היא יושבת, מסתכלת, שמעת שכי שבת. מגיע מוציא שבת, אתה אומר את המארגן, תדע לך, זה יחסר לי עם אותו ערבי, מה אני אביד? אחלך ברכה לחוץ לארץ, אחרי שנה וחצי חזרה, פחדה ממנה של לגלר, היא היום נשא על אדם אל השמיים. שמה, ארמינה, לסעודת שבת מקרבת. ארבי נחמן ברזל לא היה מקפיד, אבל אם לא היה שרים של שבת, היה מקפיד. למה? שירי שבת, שולחן שבת, זה מקרב. אני אספר לכם עוד סיפור עד שהגיע הרב. פעם סיפרתי את זה, אבל טוב תמיד לחזור לסיפורים האלה. אני לא מחזיק ממנו בכלל, אבל אתם אנשים, אני שהייתי בריא, הייתי משדר בערוץ כל האמת, שמואל בינתיים מעלה אותי. יש אחד, על הקומטרוין יש לו כוחות בידיים, אורן זריף. הוא עלה לשידור לפניי. יש לו כוחות, אני יודע, בקיצור הוא מספר. עולה איזה אחד בדיזינגוף. מה אליו? יש לו כתבות בעיתונות, יש לו כוחות, כמו אורי גלר, אני יודע. הוא מצולם עם הרב מזוז. אמרו לו, תקשיב, אני אשלם לך, יש לך כוחות, אני מבקש ממך כוחות, תעשה שאותו האישה תיפרד מבעלה, אני רוצה אותה. אמר לי, אשת איש, הוא יבוא לך. הוא אומר, תקשיב, אל תטיף לי מוסר. תעשה מה שמותר לה, אתה מהיה בקיס, אמר, אני לא עוזר לעבר, אני כמוך בחיים, הסתלק מכאן. בקיצור, עובר, יוסף, עובר איזה חודש, הוא מגיע עם כיסא גלגלים, זה אברך מאיזו ישיבה, הוא צועק עליו, אורן, אורן, סליחה שלא שמעתי לך. קראו, הבלונדיני הזה מניזו כזה, פרי היה. הוא מספר, אותו בר מינה, מעלה לה נמצא, בר מינה. פתאום אחרי שעשה את העבירה, מגיע בעלה. אמרו לו, תקשיב, אני חדש מגרוזיה, אין לי פה אף אחד. פה עולם, עדן מה שעשית לי. לא עובר כמה דקות, אחר כמה עשה מילים, התכופפתי להרים איזה דף מהרצפה, פתאום לחתי לסודנטי נחי. אז האברך שמהישיבה ליווה אותה, אמרו, לא, הוא יהיה בריא, עשינו לו תיקון, בתיקון בראש לך, מה אתה מבלבל לו את המוח? תסתרקו מכאן מיד. הוא אומר לו, אמר, חודש, נפטר לך לעולמו. למה סיפרתי לכם את זה? המדרש כתוב, אם אין דין למטה, יש דין למעלה. אדם יכול לעשות עוול לכל מיני אנשים, רואים מהשמיים, אתה חושב, יוסף, הדיינים בבית דין יש להם רוח הקודש? הדיינים לא פוס, אין להם רוח הקודש. אין הדיין, אין להם השם עבור, אתם הולכים לפי הנתונים, אדם יכול לעשות קומבינות, ילוו אותו לדין תורה, יסלף את הדין, רואים מהשמיים, אין דין יושב, יושב, אין דין למעלה, למטה אז יש דין למעלה, אז מהשמיים מתערבים. למה גם אני מזכיר לכם את זה? אדם, לא לעשות דין לעצמו, יש כאלה מהעדה של נערקים, יש שם יזמין, אני לא יודע מה חייסמם, מי צריך להגיד לי מחשב, ליהודי, מה, זה לא פשוט לקלל, לנבל את הפה זה לא פשוט. בסור דין על החבר זה לא פשוט. נכון, אין אדם נתפס על צערו, אבל צריך להזדהג לבסור דין לנו. כתוב הגמרא בן סנהדרין, כל הכללות שדוד אמר חילל את יואב, הכל חזר עליו. שם הגמרא אומרים, טוב שהאדם יהיה מהם כוללים, לא יהיה מהם כלילים, למה גלולות חוזרות? בבת ים, סיפר אחד הרבנים, היה כניס של נשיף, נשיף, חמש שם זה היה, מהקורונה זה היה. 300 נשים, כניס מרום ישראל. באמצע שאמרת, כניס מלא נשים, מגיע איזה אישה בת 50, אומרת לה מרצה, רוצה לה, תביא לי את המקום, אומר, אני מרצה מה? אבל הוא הוריד אותו מהתיבה. היא עוד שדיברה בכזה רגש, נתן לה לדבר. אמרה, תקשיבו, נשים יקרות, אני לפני 20 שנה, יצאתי עם בחור, אמרנו להתחתן, אותו הוא מגיע עם חברה שלי לשעבר שהייתה. הוא אומר, אז לא, הוא אומר, אני מחנתי את חקש איתך. ומביא לה הזמנה לחתונה של החברה, כל כך כעסתי. מה, איזה נוכל זה. ואיך ירקה לי את השידוך. באתי לבוא לחתונה, אני לא אגיד למזל, כל החופה נקלל אותו. ובאתי לחופה, יוסף, מה אתה חושב, יחד מזל, כל המקלל הזה. וכל הכלות שגיללתי, הכל חזר על עצמי. אז הוא אמר, אני נציע, אומרת לאנשים, התחילה לפחות במיקרופון ליד, יש לו שום נשים, כמה שיותר לשמור על הפה. אומרת, אני היום בת 50, יש לי צרות צרות, כל הכלות שגיללתי אותן, הכל חזר על עצמי. אתה מצליח הרבה הרבה להיזהר, האמת יש מנהג שמביא, המוצא מזכיר את זה, מנהג חסידי בדל, כל אלה שישי עושים התרת כלות. פה עד היום גם אנחנו עושים את זה בסעודאי. מנהג של הרשש. כל אל שישי, התרת כלות. יוסף, יצחק, אתה עושה את זה?
שנים
כבר. אבל לא לחשוב, אדם עשה התרה, היה פה איזה אחד, הוא נפטר, היה בר מינן, מקלל את אשתו, וזה... כיצד השכין אתה מקלל את האישה, מקלל את עצמך, זה לא פשוט. יעשה 100 התרות, כל כללה, אחר לבטלה. כל השפע שבא לאדם זה מלצד אשתו, זה יתד השכין. אנשים מחפשים מחרוב מרבנים, אתה מחמד את האישה ולעברה, מתי בעבורה, בא לך שפע. וכנגד זה אין בשכין בבית, שכין הבורך. במיוחד צריך הרבה הרבה להסתכל, כמה הרבה מציע, אישה בצער לפעמים מוציאה הכללות, ויש לו כסף עם הסיר ולא נותן לאישה, והיא מקלל מרוב מצער, יכול להביא לאבל הרבה כתרוגים. רב חומיה, רב חומיה, כבר מסבד בכלובי. היה לו תנאי, טוב, אין נשים כאלה, אבל היה תנאי. כל חצי שנה הוא בא לבית. התנאי שהוא צריך לחזור לבית, היה לו כיפור. שאתה אומרת, נראה עוד בעלי, בעונן, והוא לא רואה, לא יודע. שקע השמש, הוריד הדימה, קורות את זה, נפלו וקברו אותו באדמה. אתם מפרשים שואלים. אם היית יודע שיש לך, הוא אמרו שבאלה. זה הרבה הרבה איזה אדם שפוגע בחדור וכל שקם אשתו, שחק באש, איזה רפל. אנשים מחפשים מחורות, חימיים, המחה, השם, השם על האדם. אתה מחבא את האישה, יש לך את השכינה, אין שכינה, שכינה, בר מן, אין ברכה בבית. יש גמרא בבבא קמא, שהגמרא מביאה בבבא קמא, אדם שיורד לאמנות של חברו, כאילו בא לשתו, מה הקשר? אדם ירד באומנות, אני סתם אומר שם של ראובן, מה הקשר שבא לשתו? אז הוא אומר, אישה היא איתה של הבית. אתה עכשיו ירדת לאומנות של ראובן, אתה בגעת בשתו. כמו שבגעת בשתו, החפת לו את הבית, גם לך יחי בבית. צריך להיזהר, אני שמעת את הרב אמן, אני אמר לעבוד לשם שם. הוא אומר, כמה שיותר להיזהר, לקחת פרנסה של יהודי. אתה לוקח, מקפח יהודי מהפרנסה, אתה מקפח, הורס לו את הבית. הרבה נזדם בדברים. במיוחד יש לך סיפוך מה, לא לרדת לאומנות. הרב אמן סיפר, שמע אותו, הרבה מתסכים, מספר. אחד עושה עשרות, וואלה, מסיע, מכיר את החבר של עשרות. תגיד, מה אתה לוקח את בוני? בוא קח מישהו אחר. ברגע, תגיד לי, אתה נורמלי? הוא יהודי, נכון? לא חרדי. בעל משפחה, מי יתיר לי לקפח את הפרנסה שלו? לקפח יהודי פרנסה זה לא פשוט. הרב שטרנבוך בשו"ת שהוא מביא, בקריאה של חרדים, יהיו שתי מינים, אחד חילוני גמור והשני. אז בואו החסידים, מה מחזיקים פה חילוני? שאלו את האבא שלהם. אמר להם, האדמו"ר של הקריאה, מה אשמים הילדים של אותו אבא? מי צריך לכם לפקע את הפרנסה? היום הוא לא שומר, מחר יחזור בתשובה, היא תשובה של הרב עובדיה. זה לא פשוט, זה קורה גם בירושות. עכשיו אתה רוצה לקפר לו את הירושה, מחר הבנים הנכדים יחזרו בתשובה, מי יתיר לך? זה פיקוח נפש. זה הסטייפר היה אומר תמיד, זה סטייפר שאני אומר, זה אבא של הרב קניבסקי. אחר כך רצה לעזוב, זה היה סיבור לפני 40 שנה, רצה לעזוב עבודה. אמר לו, אתה רוצה לעזוב עבודה. הוא עוד לא מצאת אותו, לא זה. למה פרנסה זה פיקוח נפש? לעשות לו עבודה ישר, אולי לא תמצא, מי אמר שתמצא? לא ישר עוזבים. סטייפר היה תמיד כותב בספרו כאן, אני אגרת, צריך להתפלל תמיד השם יתברך, שלא יהיה נדחה. מה כמה לא נדחה? אני מרגיש שבא לבית כנסת, בא לשירות תורה, כאילו, רגליים שחורות, אין לו חשק לו. אצלו כבר היה פורה קול, אבל להגיד לאנשים, מה פתאום? מה הסיבה שדוחים אותו, ומעשיך יקרבו לך, מעשיך יחוק. לפעמים אדם נחשב ביצור של גזל, הגזל מביא לו תמדום לסימון דימוכים, או, עכשיו אנחנו ביצורו של הקיץ, מסתכל בדברים שאסור להסתכל, אתם יודעים מה, אבל השם דומה כותב, כוח ייצור הטוב נחלש, מסתכל על מראות נגרים, מרמינה. טוב, אנחנו לא מלאכים, אני צריך מלאכת משל, אני מחזיק עגן, נוסע. זה לשמור מה שאפשר. אדמו"ר מרת"א כותב, הלכת יוסף מאחור בזה מאחור נדבר מעינן ואתה מזיז את העיניים לעת רצון, הבת שלך צריכה להתחלט, יש לי, לא שתהיה לכנסה וסוקו לא אופתי, תסתכל לי בבית קפה זה אני אומר, נזדמן לך ואתה מזיז את העיניים, זה התכוונתי למה, אני אוכל היה לקרים מקטר ביצה לבקר אותם, יחתה ללכת פה מכיר את סוקו לא, הוא לא עושה פה מהשביל ואם הייתי הולך בדרך סוקולוב, הגמרא קורא לה, היא התקדה כאחי נחשה, הוא אברך, הוא לא כל איש לך אפשרות אחרת, למה אתה הולך דווקא? נקרא, היא קדה כאחי נחשה, יש דרך אחרת, שאין פריצות, טוב מה שאנחנו רואים עושים. שאלו את הרב אלישי, עולם חסד יבנה. אדם נוסע עם הרכב, רואה בדרך את אחד המתפללים, אנחנו מכירים אותו. מצווה תעלה אותו. הוא היה אומר תמיד, אתה מעלה טרפיסט הגון, זה ביטוח רכב הכי טוב, זה ביטוח צד גיל הכי טוב. כמובן, אני מדבר שזה לא מפריע, אבל איך רב מוצא, אלה שעומדים עצמתים בכניסה לירושלים, באיזיה, מסכנים את האנשים, זה ברור שזה בעל. אני דיברתי על נושא, אתה על הדרך, רואה בדרך אחד שאתה יכול לקחת, למה זה? חסד, אתה עושה דרך. זה ביטוח אמיתי ששומע על הרכב. אבל הוא מביא שם השאלה, אדם, אין לו זמן לדבר עם הבן, לתת חום לבן, כשהוא מדבר איתו ברכב, פתאום מישהו רוצה אתם, ועכשיו הבן איתו, הבת שלו איתו רוצה לדבר את הדברים אישיים, אם הוא יעלה את הטרמפיסט, זה מפריע, חודל לו פרטים איתו, אז יכול להקיד לו לעשות לו, אם הוא רוצה, איך אתה משקר? הוא אומר, פה נכון, שיקרתי, אבל זה מפריע לי, מה שכתוב, עולם חסד יבנה, שמצד לאדם לגמול חסד, בגלל שלא מזיק, אבל אם זה מפריע לו, עכשיו צריך לדבר עם הבן הבת שלו ברכב, ומישהו רוצה לעלות רב, זה מפריע לו, יכול לשקר. גם מביא הרב אלישי את השאלה. אדם לא חייב לגמול חסד, וזה מפריע לו. או הוא יעלה עכשיו איזה טרפיסט, הוא מכיר אותו, טוחן מים, חוקר אותו, זה מפריע לו, היא מגיעה למצב אפילו שלא שמרה, אך מביא חפץ חיים, יכול לעשות כלום. אני רק מעורר אתכם, שואל אותם לשאלות שאני לא יודעים מה. והוא מביא שאלה, האם מותר לקנות דירה מכונס נכסים? אז הוא מביא פה בשם הרב עובדיה, זה לא פשוט. הרב אמרני, הרבה אני שומע אותו, קונה אחד קנה בארנוף, דירה מכונס נכסים, רק קנה את הדירה, הבן שלו יכול להסתכל את נעורים. איזה צרות באו לו. והרב אומר, תברח מהר. טוב, יאשיב, אבי שמותר, אני רק מורות, אני כותב, רובן, סתום השם, רובן לקח שם הלוואה לבנק פחות. הם החתימו אותו, אם הוא לא משלם, נסתכל לך, הוא מודע לזה, זה חסר וכאן, אז זה רב בגלל שהייתי, טוב, יש לנו פה את הרב מוצבי, שאלות לשאול את הרב. טוב, שאדם שואל, יודע מה מותר. לא לחלק עכשיו, זה מפריע לשיר של הרב רבנו. יש גמרא במסכת פסחים, רבי עקיבא אומר, כדי רע שבשל בחברך, אל תבשל. אמנה, לא להתחתן עם אלמנה. כדי רע שבשל בחברך, אל תבשל. אמנה, לא להתחתן עם אלמנה. עכשיו מה שהזכרתי, הרב זילבשטיין, הרב שרשו, יש לו ספר למעלה, אומר, לליטאים, אמרו לא לדבר. הם אומרים, שומר פתאים עם השם. פתאים זה הרב זילבשטיין. נספר לכם סיפור שמפני למעלה 30 שנה בבני ברק. עלה צעירה, שבוע מהחתונה, נוסעת בעלה, מי שנכנס ברב, הרס בעלה למעלה. עלה צעירה, מה תעשה? לא תחתן. רבנים אמרו לו, תחתן. שום בעיה. אז הוא מביא שם בספר, לא לדרוש את זה. אנחנו הרבנים הספרדים הולכים לפי המקובלים, אם רוצים להתחתן עם אלמנה, עושים ביקור לאלמנה, ספר טעמי המנהגים, מביא את סדר התפילה, הוא ברכו בכל, איזה מישהו בא לפני כמה שנים, עשבנו 10 אברכים, ראינו את סדר התיקון, שבא. למה אני מספר לכם את הסיפורים האלו? הוא בא דברים, כל דבר צריך לשמור רבנים. לא פוסקים הלכות מהגמרות. עוד נביא לכם עוד גמרא, רמות שם הגמרא מביאה, אחד קראו לו יהודה, לא רבי יהודה של הגמרא. היהודה הזה נולד מביאה שגוי היה אונס את בת ישראל מהביאה הזאת, נולדו ילדים. אז היו נוהגים לא מתחתנים עם בן שנולד, על עקום שאונס בת ישראל נולד בן או בת, לא מתחתנים איתו. אבל אם נשאו את הגמרא, לא מפעילים. אז היהודה הזה נולד מאותו הביאה, שאביו גוי. אז הוא בא לאחד החכם עם הגמרא. ואחר לו, איך אני אתחתן? אני הולך לאיזה היה רחוקה. תגיד, זה היה אותו, מה זה היה משרד הפנים, בודקים את הצעות? תגיד, זה היה אותו מאבא ואמא, היא תמצא שדור, ואחרי שהיא צריכה לתחתן, תודיע. ככה עשה, הצליח. מהגמרא הזאת, הרב קניאבסקי, הסטייפלר, בא אחד בחור, שואל ככה, אמרו לי, בשידוכי, צריך להודיע. אני עכשיו לוקח שום כדורים. אז אתה אפשר, מה אתה לא צריך אומר לו, שום כדור, נתקן. אבל אמרו לי בשביל דוחי לא יודע, אז אמרו, אם אתה לא להפקיע, אל תודיע. ככה סטייפלר, אבא זה אומר, היום בשביל דוחי, אתה רק אומר, פעם לקחת כדורים, עושים אליך איקס, לא ראו אותך אפילו. טוב, אני רק מורא את זה. הוא למד את זה, מהגמרא שעכשיו הזכרתי לך. כמובן לא פסקים הלכות, משהו שאלות, נשאול אותך. למה? זה נקרא דיני נפשות היום. לפעמים אתה שומע שמועה, פלוני, זה רבי הרבה לזה. וכתוב כי בפעם הראו איש, זה רבי הרבה לשמוע על הפה. ויהודי של מישום בשלישי. הסטייפר, אני נהיה בעיניו מזוגות, אחרי נישואים, ברוכים, אין ילדים. מה השאלה הראשונה שואל אותם? שילמתי אם אתה מגיע לשדחן? מה אומר הרב? לפעמים זוגות נישואים שנים, אין ילדים. מה הסיבה? יש להם פדות. הבטיחו לשדחן איזה סכום, ולא עמדו בדיבור. מה יש כאילו? אני אגזיינו אותי במס הכנסה. וכל אחד לקח 4, זה 4, ועושה קופה טובה. אז אני מפתח לנו 4,000, קח 500 שקל. הוא מפחד לפתוח אותם במפתח. כנראה גמור, אבל יש פה פדות, הפדות האלו, הסטייפלר אומר, יכול להביא להביא כיתור לבני הזוג. טוב, אני רק מעורר אתכם, השם אתם צריך לשאול. אבל להיזהר, מי מקפיד, למה לפעמים אתה הפתחת? זה קיים, יש בעיה שבאת לי. ותאמינו לי, זה שווה. אחד במקסם אותה, כשאני נתון לתת, מבטיח 5,000 דולר. שיצא שידוך לבן שם, טוב, תסכו במצוות.
במסכת ברכות הביאה שהמברך צריך שיהיה פיו פנוי מכל מיני מאכלים, מכל מיני דברים. והגמרא הביאה שלוש גרסאות בתוספתא. תוספתא אחת אומרת שאם טעה הכניס אוכל לתוך הפה בלי ברכה, אוכל או משקה, אחד אמר מסלקן לצדדים, זאת אומרת, תשים את זה בצד של הפה ויברך. אחד אמר לא, בולע. אחד אמר, פולט. אז כמה שואלת מה קורה פה? אחד אומר כך, אחד אומר כך, צריך להסביר. שיבה הגמרא, זה שאמר מסכן בצדדים, זה דבר שהוא ממאס, אם אני יוציא אותו, ממאס, כמו ענבים, תאנים, אי אפשר. זה כבוד גם לברך על דבר כזה, אחרי שהוא לעס, חלק אפילו לעס. אז על זה מסלקן לצדדים. מה שאמר בולען, פירושו משקה. שתה מים, שתה שתייה, ושכח לברך. אז בולען ואחר כך מברך. אחד אמר שפולט זה מדובר, כמו באגוזים, שקדים, דברים שהם לא נמאסים. אז הוא יכול להוציא אותם, או סוכריה אפילו. מה למצוא סוכריה? להוציא אותה. ולמה? היא כתוב בפסוק, ימלא פי תהילתך. כלומר, הפה צריך להיות כולו לברכת, לברך את הקדוש ברוך הוא. אומר השנה שההלכה הזאת קשורה לכל חמישה מוצאות הפה. זאת אומרת, גם הגרון, גם החך, גם השיניים, גם השפתיים, גם הלשון, יהיו פנויים מכל דבר. ואז יכול לברך. זה כך כתב אבו דרהם, עליו השלום, כותב, מכאן למדנו גם, שכאשר בא להזכיר שם השם, צריך להזכיר אותו בפה מלא. לכן גם בתפילה וכדומה, מה נפקא מינה? הוא אומר שלפני שאדם קם בבוקר ורוצה ללכת לברך אשר עצר, ברכות השחר, צריך לשטוף את הפה מכל הרירים שיש. למה הריר הזה זה גם כן מפריע. זה חידוש של רבי דוד אבו דרהם. אז אם כן, מכאן למדנו שצריך שהאדם יהיה הפה שלו פנוי מכל מיני מאכלים בשעה שהוא בא לברך. שעה בקדושה, מה עושה בקדושה שצריך לקדש? אז כתוב שצריך לשטוף את הפה, כך כתב מה שאמר הרמב״ם, כתב שמשקה, אם בנה אותו, יכול לברך אחר כך. וכן, גם כן, אגוז, שאמרנו פולט, זה הרמב״ם בארץ, מה שאמרנו. רבנו חננאל, יש לו חידושים, אומר שמשקה, אתה יכול את המשקה לבלוע, ואחרי זה לברך. ולמה? כיוון שהמשקה הזה, אם אתה תשאיר אותו בפה, תוציא אותו, זה בטל, וכבר לא נקרא משקה. מתי זה משקה? כשלקחת אותו מהכוס. אבל ברגע שנכנס לך לתוך חלל הפה, זה לא ראוי לברכה. כך הוא אומר. אבל הראש כתב, לא מטעם זה, אלא מטעם סכנה. כי אם יש לו נוזל בפה, והוא יברך, יכול לחנק חצי שלו. וכן, יזהר שלא יעשה כך. עכשיו יוצא מכאן שאדם צריך להיזהר, לא לאכול בלי ברכה, לשים לב. עכשיו, הלכה שנייה, מרא הביאה לגבי ערווה. מה זה ערווה? הגדרה של הערווה היא בכמה דברים. קודם כל, כתוב כל באישה ערווה. אישה שערה, אסור לי לברך. והגמרא אמנם אומרת ביודעה ומכירה כאן. זאת אומרת, הוא מכיר אותה איך היא נראית, אז זה אסור. וכן, ערווה, יש שיער באישה ערווה. אישה נשואה, בשיער שלה מגולה, אפילו אשתך, אסור לי לברך לימוד. אלא צריכה לחסות את השיער, ואחר כך, שנאמר, שערך כעדר העיזים, שגלשו מהרגילה. אחרי זה גם אותו הדבר, להסתכל בפני אישה ולברך, אסור. הרבה לא יודעים, חושבים, שאם אישה צנועה, לבושה טוב, ככה היום מעוגל בפי ההמון, אז מותר לי להסתכל עליה, או אפילו בלא ברכה, מותר להסתכל עליה, וזה אסור. כי מראה אומרת על הפסוק, ברית קראתי לעיניי, ומה אתבונן על בתולה, כך אמר איוב. אמרה הגמרא גינתה אותו, אמרה הוא משתבח שרווקה הוא לא היה מסתכל עליה. למה? כי סופה להתחתן עם מישהו, אז תהיה אשת איש. עכשיו אפילו שהיא רווקה, צריך להסתכל ולהתבונן. אבל, כן, אז זה אמרנו, זה לגבי ערווה. אבל יש יותר מזה, גם דמות, הכוונה תמונה של אישה, אפילו שהיא צנועה, אסור להסתכל. וכן אסור לברך כנגדה. עכשיו יש לנו בעיה בהלכה. מה הבעיה? כתוב הפוסקים. אדם שהולך בדרך, פגש אותו חברו, שאל אותו משהו בגמרא או בהלכה, רוצה שיסביר לו דברי תורה. עכשיו אני מדבר דברי תורה, אסור, לא רק ברכה אסור. גם דברי תורה בפני הערווה, אסור. אז מה יעשה? פה יש מחלוקת. חלוקת הראשונים. יש דומה לזה, בגמרא מובא, לא, להבדיל, אם אדם ראה תינופת של בן אדם ש, שנמצא ברחוב או באיזה מקום מגולה, אסור לברך כנגדה, אסור להגיד דברי תורה כנגדה. אבל יש הבדל בין תינופת לבין ערבה. בערבה פסוק אמר, ולא יראה בך ערבת דבר ושב מאחריך, בראייה תלתניה מלטה. כלומר, אסור לי לראות דבר שהוא ערבה ולברך. אבל בתינופת כתוב, ושבת וכיסית את צעתיך. בכיסוי תלה, מה נפקא מינה? אם הוא כיסה את זה בעששית או בדבר שקוף, אז בערבה הוא רואה, אסור. אבל בתינופת, אפילו שהוא רואה, כיוון שהיא מכוסה, לא משנה, אפילו כיסוי שקוף, החלטו בתורה, ולא נשבת וכיסית. כל מידי, כל דבר שאני מכסה, יש מכיסוי, יהיה מותר. זה ההלכה. אז אם כן, עכשיו צריך עוד דבר. יש בספר חסידים, כתב שם באורך על כל העניין הזה, כתב כמה זה חמור, כדי שאדם ישים לב, אנחנו לא שמים לב. אומר שלמשל, אדם שמסתכל בשיער של אישה, אז לא יזכה לראות בגן עדן את האור שנקרא ושיער רשה כאמר נקה. יש אורות שרומזות לשערות, אז זה אורות גבוהים מאוד. הוא לא יזכה לראות שם, כי הוא יסתכל פה. וכן, אותו הדבר, אם רואה דמות של אישה, ואפילו שהיא נשואה, רווקה, לא משנה, אסור לו. אסור לברך כנגדה. ואם מסתכל, עובר מלך ביופיו, תחזינה עיניך. שם לעתיד לבוא, למעלה, הוא נראה את אורו של השם יתברך. אז אם הוא יסתכל פה באישה, חס ושלום, מונעים ממנו להסתכל באור שיש למעלה. זה לגבי דמות. עכשיו, גם לגבי בגדים, הגמרא אומרת, בגדים שהיא לובשת או תכשיטים שיש עליה, אסור להסתכל. למה? אומר, אם מסתכל, חס ושלום, כבוד השם, הרי בגדים זה לשם כבוד, אדם לובש, כדי שיהיה מכוסה. אז הוא הדין אישה. אם הוא מסתכל בבגדים שלה, שעה שהיא לובשת אותם, שהיא לבושה בהם, זה עובר אחר כך העונש שלו בר מינן, שלא יראה את כבוד השם. כי בגדים זה כבוד. אז אם כן צריך להיזהר, זה לא רק, גם בבית. למשל, אשתו הולכת בבית, ורואים את הרגליים, או רואים את הידיים. מה הגדר של ערווה באישה? שיער באישה ערווה. זה כלל ידוע. אחר כך, טפח באישה ערווה. כלומר, אם היא גילתה את הזרוע שלה. כי דרך הנשים לכסות את היד, לא מה שאנשים עושים היום, לכסות היד לגמרי. אז עד טפח יהיה מותר. עכשיו היום מה עשו? עשו שרבול שלוש טבעי, ואומר זה מותר, עד טפח. עכשיו, תראה איך העולם ירד. היום אומר לך שאם זה אפילו עלה השרבול, מותר. למה? זה עדיין אין טפח. דרכה לחסותו, דרכה לחסות את השרבול שלוש טבעי. אז אם היא מכסה רק, או השרבול הוא רם, הוא מברך בבית, עושה קידוש, עושה המוציא, תיזהר. או שתכף נראה מה צריך לעשות במקרה כזה. עכשיו, איך?
תלוי על החבל גם אסור לראות.
לא, זה באישה שהוא מכיר. אישה שהוא מכיר, כתוב, הגמרא אומרת, אפילו בגדים שלה שתלויים ליבוש, אסור להסתכל. למה? מזכיר לה אותה, ואז יכול לבוא לידי רהור. זה דבר אחר. קיצור.
כל באישה אישה ערבה ומכירה.
כן.
ואם היא לא בחיים?
מכירה.
מכירה אבל לא בחיים.
לא משנה. זה לא משנה, זה לא בגלל שהוא ילך יעשה עבירה, אלא בגלל שהוא נזכר ממנה, חושב עליה, זה מטמא את המוח, את השכל.
מה שהרב הזכיר בתחילת השיעור, לגבי אדם לא בירך ושתה, אין לידי אף אחד. כשאני לא בירכתי, פלדתי אותו, את השתייה. אחר כך, זה יש בזה בעיה?
מה זה קשור, אם יש לידך או אין לידך?
אולי זה שלידי הוא נגעל מהזה שלא בירכתי.
הוא מה?
נגעל. המים, לא בירכתי עליו.
לא, אז המים אמרנו שבולע. אסור ל... לא פולט. הרבה נכון, אני לא כותב, ברגע ששמת בפה, זה נפסל. איך אתה תוציא ותברך עליהם? אז זה אסור לברך. לא כבוד. אבל אותה אדם המשקה, יין, שתה דברים אחרים גם כן. צריך לבלוע. ולפי הראש, יש עוד בעיה. שזה יכול לבוא לידי החנק, סכנה. אז אם כן, נחזור לעניינינו. יוצא עכשיו מה הדין בערבה. למשל, אדם הולך לחתונה. רב, הוא בא לקדש. שם עומדות נשים, לא מכוסות. איך אזכיר שם שמיים? זה ערבה. מה יעשה? השאלה היא מועיל. שעצום עיניים, יש מחלוקת, תפסקים, או צריך לסובב את הפנים. הבית חדש, תורי זהב, וגם המגן אברהם, שלושתם אומרים שלא מועיל עצימת עיניים, צריך להפוך את הפנים לא מולו. זאת אומרת, גם אם הוא עוצם עיניים, ואם הוא לא, אסור לו לברך. כן, אפילו שהוא לא רואה. אבל זה לא חלקו. אומר הפרי חדש, שגם באפלה, זאת אומרת, לילה חושך, לא רואה כלום. ואם הוא לא, ויש לה טפח בגוף שלה מגולה, אסור לה לברך. כי אפילו שהוא לא רואה, גזרו חכמים, אז אם כן, צריך להיזהר בזה.
אבל הרב, נחילה כתוב, ולא הראה בך ערבת דבר, אם הוא לא רואה, אז מה נעשה עם הפסוק, ולא הראה
בך ערבת דבר? יפה לך, יפה. כן, אבל לא חלקו חכמים. עכשיו הוא הביא ראייה, בגמרא מובא, אם יש גוי לפניו, והגוי ערום, מגולה, אסור לי לברך. אפילו שזה גוי, או להבדיל, הרי בהמה, אם בהמה לא הולכים עם חמורים, עם כבשים, והם מגולים. מותר לברך נגדם, אבל בשר ודם, אדם לא. לא משנה, איש, אישה, אם הוא מגולה, אסור לברך כנגדו. עכשיו, הפרי חדש הקשה. למה הלכת כל כך רחוק בדרך לסובב וכו'? אלא, גם מקרה שהוא רואה מולו, יש מולו איזה דבר ערבה, אסור לו לברך שם. וגם מועדין דברי תורה. נגיד, תפס את החבר שלך בדרך, ואמרת לו, בוא תשמע חידוש. הוא אומר לו את החידוש. כשעוברת אישה, והיא לא צנועה, או אפילו שהפנים שלה מולך, אפילו צנועה, אסור לי לדבר דברי תורה. אז מה עושים עכשיו? לדעת השלושה, אמרתי לך, בית חדש, תורי זהב ומגן אברהם, לא מועיל עצימת עיניים. אבל יש מהפוסקים שכתבו, שמועיל עצימת עיניים. האור לציון כתב שיש מחלוקת הראש והרשב"א. הרשב"א כתב בשניהם, אם רואה אסור. מה זה בשניהם? גם באישה, גם ב... לא, להבדיל, חוץ מכבוד בית הכנסת, תינופת. אם רואה אסור. אבל הראש חילק חילוק אחר. הראש כותב שעצימת העיניים מועילה. במה מועילה? בערבה. הוא הדין גם כן יוצא שגם, אבל בלכלוך צריך שיהיה מכוסה. ואפילו מכוסה בשקוף. זה לא קשור. הרבה דימו מלטה למלטה, זה לא קשור אחד עם השני. עכשיו יוצא איפה שהשאלה אם מועיל עצימת עיניים או לא מועיל עצימת עיניים. לזה יש מחלוקת. יש מחלוקת. אבל לכתחילה למדנו שכדאי לשים, כך כתב גם היבי העומר, לקח את הסידור וישים מולו, ואז הוא יכול לברך. או יש לו, נגיד, עומד לברך בשבע ברכות, ויש שם בחופה עומדות נשים. מה יעשה? ואפילו איפה שיסתובב, הוא יכול למצוא משהו אחר. מה יעשה? לשים את הדף מול הפנים שלו, וזה יחוצץ בין העיניים שלו לבין האישה, ואז זה הועיל. האמת שזה מחלוקת, אבל הכי טוב נזהר בזה. ומחמירים שלכתחילה יהפוך את פניו. לכן צריך להיזהר בכל הדבר הזה, שאדם לא יבוא לידי מכשול וחסר שלום. להגיד דברי תורה או ברכות, זכיר שם השם, במקום שיש שם גילוי של דברים כאלה. עכשיו יש הלכה נוספת, לא קשורה לזה, הלכה נוספת, אם אדם, הרי המנהג, היום אל תלמדו מה שהיום עושים. הולכים, באים לחתונות, או אפילו בשבת. באים שבת חתן, שבת, אני יודע, שבת קלה, הוא לוקח את כל אחד נוטל ידיים, כידו שומעים כולם יחד. לא שומעים, כל אחד עושה לעצמו, זה גם לא יפה. וגם באים לסעודה, נותנים ידיים, וכל אחד לוקח לו פת, ברך עליה מוציא. אסור. למה? יש לנו הלכה מפורשת בשולחן ערוך. זה בגמרא גם, רמב"ם, גמרא, כולם. אם יש גדול בינינו, אסור לאכול, ואסור לגעת בפת, לברך, עד שהגדול יפצע. אותו הדבר גם כן הגישו מנות בבית, לפעמים לא שמים לב, נותנים מנות, לפעמים זה הילד שישתוק. אם תיקח את הילד למטבח ושם אתה אכיל אותו, מילא. אבל על השולחן, בסדר, הגדול הוא פושט ידות אכילה. והגמרא אומרת בפירוש, שאסור לי להושיט ידי לצלחת עד שהגדול הוא ייגע ויוכל. סיפר לי פעם, חכם יהודה צדקה עליו השלום. אמר לי, הוא נסע ללונדון שנת תפשין י' ד', כמה שנים עבר? 70 בדיוק. שני 70 שנה. אז הוא נסע פעם ראשונה, יצא מהארץ, למה? בניין ישיבת פורת יוסף, הרי היה בעיר העתיקה. הרב, הפסו אותו הלגיונרים ממח שמם וזכרם. הלגיון הירדני. חרב אותו עד היסוד, והעלו אותו באש גם. היה שם ספרייה עתיקה, עשירה, המון כתבי יד, הכל עלה בלהבות. אז הישיבה נדדה, חלק חכמים הלכו מינו אותם לרבנים בכל מיני ערים. בראשון, בבת ים, בעכו, וכן זה הדרך. היה רשימה ארוכה של חכמים ברחובות וכו'. אז זה קצת היה הצלה, שזה מהשמיים. אבל מה יעשו התלמידים או האברכים הצעירים? לקחו אותם בתי כנסת בשכונת הבוכרים. כל איזו כיתה הלכה לבית כנסת אחד, וישו שם כמה שנים. תפשין י' ד'. תפשין י' ד' מצאו את המגרש של פורת יוסף בשכונת גאולה. ואז בא מישהו לתרום להם את זה, תרם להם חצי המגרש, וחצי השני היה צריך להשיג כספים ולבנות בניין. אז עשו מגבית ארצית, אני זוכר, הייתי ילד קטן. ואז תרמו, אני אפילו תרמתי אבן אחת, אבא נתן לי כסף, לירה, כל אבן, לירה. אז כתוב על הקבלה, תרומה אבן אחת. בקיצור, רבי יהודה צדקן נסע ללונדון. אמרו לו, שם יש קהילה בבלית, ושם יש את הרב סלמן ססון עליו השלום, משפחת ססון, והוא מוכן לקבל אותו וישמח לקבל אותו. הגיע לשם. עכשיו הגיע לשם, מסתובב, הוא היה צהיר מאוד באוכל, לא לאכול בכל מקום. היה יום שישי, הלך לכל מיני מקומות כדי להתרים אנשים. בערב נהיה כבר מעט שבת, די, אין מה לאכול. אז הלך לבית הכנסת להתפלל, דרש שם גם כן. זה כל זה כוחות. הגיע לבית, עכשיו הרב סלמן ססון יושב, יש לו שם בקידוש, יושב בדרכוף קומה, בראש השולחן, ולידו אמא שלו. הייתה, אני זוכר אותה, הרבנית סלינה, קראו לה, שרה, בזה אנגלית קוראים לזה סלינה. והיא הייתה יושבת בראש השולחן לידו. ועשה קידוש. גמרו קידוש, הלכו כל אחד להכין את עצמו, ליטול ידיים, ויש כאלה הלכו, בריטים, מנהקים. הם צריך להחליף בגדים, לבוש בגד מיוחד לאכילה, או לשים צינר. אז כולם נטלו ידיים, גם הוא אומר, והיה על השולחן כבר דגים, והיה סלט, אז הוא היה רעב. אמר לי, הייתי רעב מאוד מאוד. עכשיו הוא בא, ולא רק זה, כעת גם הבת, מי בוצע, בא לבית. זה לא מי שרוצה באוכל, זה כבוד. אז הוא בא לבית, חיכה, אומר, וחכמי לצאת כאן, מסתכל לידו, ולמה הוא לא, הוא לא מתחיל. פתאום ראה אותו שקפץ ועמד. מה קרה? אמא שלו הגיעה, והיה קם ולא קומתו לפניה. ואז בצע על הדחם, אחד ונתן לאמו, נתן גם לאשתו ולשאר המסובים, וכל אחד קיבל איזה פרוסה. אז הרב התחיל לאכול, הביאו בינתיים צלחות של המנה, מנה ראשונה. עכשיו יש עוד דגים. אז הוא בא, הרב אומר, הייתי רעב מאוד, רוצה לאכול את הדג, הריח שלו גם, התבלינים. אומר, אבל אף אחד לא נוגע. והרב ססון יושב ככה, כמו חייל במסדר, ככה, ידיים שלו מתוחות, והוא זקוף גב ומחכה. אומר, לא הבנתי מה קורה. אומר, פתאום אני רואה אותו קופץ ועומד. מה קרה? אמא שלו הגיעה, היא חזרה, דפשה חלוק, וחזרה, באה לשבת, ואז כשהיא באה, אומר, חיכיתי לאכול. אומר, עדיין הוא לא שלח ידו, ואני יושב לידו. איך אני אעשה? אומר, פתאום היא, כשהיא הגישה את היד לצלחת, התחילה לטעום, אז הבן שלה לקח, בא לבית, הרב כולם לקחו. זאת אומרת, עד כדי כך היו נזהרים, צריך לזהר בזה. זה הלכה. כשמושים בסעודה, לא פושט ידו, רק גדול פושט ידו תחילה. כך צריך, צריך לזהר בזה. לחנך את הילדים גם. להיות דרך ארץ. אז אחד מברך וכולם יוצאים בידי חובה. עכשיו השאלה בהלכה, אם אחד ברך מוציא וכיוון להוציא אותנו ידי חובה, כמו שרגילים, ואני שמעתי, כולנו שמענו ויצאנו ידי חובה וענינו אמן. עכשיו ידוע שבין הברכה לטעימה אסור לדבר. עכשיו, מה קורה אם בן אדם הוא רק שמע את הברכה? הוא יכול לדבר או נאמר יותר מזה. שמע קדיש או קדושם בית הכנסת ליד. מותר לו לענות או לא? כי הוא צריך לטעום. אז לפי ההלכה, אם הוא עונה קדיש או קדושה, הברכה נהייתה לבטלה. כאילו ברך באחד הרטלה, הוא לא ברך, אבל הבית ברך. אבל שמעתי לצאת ידי חובה, אסור לי אפילו לענות קדיש או קדושה עד שאני אתאם לשים חתיכם בפה. יש ויכוח בפוסקים, האם צריך לבלוע או די לטעום. כן. אז בקיצור...
אפילו שהמברך טעם?
כן. עד שאתה לא טועם, לא מועיל. ולכן אסור, כך כתבו הפוסקים. ואם דיבר או ענה קדושה, הרי זה ברכה לבטלה, כאילו הוא ברך. זאת אומרת, שומע כעונה, כאילו אתה ברכת. זה לא מועיל, נגיד. לכן צריך להיזהר. עכשיו, אצל האשכנזים יש גם מנהג, עד היום יש את זה. הם מברכים על ברכת המזון. ברכת המזון עושים ביחד. אחד עושה זימון וכולם איתו. אבל הם נוהגים שכולם הוא מברך. האל הזן אותנו, עד הזן את הכל, הם עונים אמן, ואז הם מתחילים לברך מחדש, מההתחלה. זאת אומרת, ברכה ראשונה שומעים מפיו. אז גם כן, פה יש צריך זהירות, שיכוון לא לצאת את החובה בברכה שהוא מברך, אפילו ששומע אותו. ואני עונה עליו אמן, אבל אני לא יוצא כדי שאני רוצה לברך. ואם אני רוצה לברך, צריך לכוון, לא לצאת את החובה.
הרב הסיר לגבי לעשות, יש שמחה במשפחה, שבת חתן, ובאים, לא באים באותו קבוצה באותו שעה. השאלה, אם ראש המשפחה בא ממשפחה, יושב בפינה שלו, בשולחן שלו, והוא עושה קידוש למשפחה שלו, אחרי כמה...
זה לא סדר, אני שומע אותך מה אתה אומר, אבל זה אסור על פי ההלכה. זה נגד ההלכה. לפי ההלכה כולם צריכים לבוא ביחד, כולם נותנים ידיים, כולם יושבים ומחכים, וראש המשפחה הוא בוצע, ואז אנחנו אוכלים. לפני כן לא. זה, אל תביא ראייה מה שהיום עושים. היום בחתונות, כל אחד בא, מתי שרוצה הולך, אתה שרוצה בא ואומר אני מכוון לא להצטרף לזימון ונכנס לאלף ואחת שאלות בהלכה לברך ברכת המזון ובורח באמצע או אחד אם לא אכלת לחם נו, אבל גם אסור לי לאכול אוכל עד שהגדול יאכל עכשיו גם המלצר שמחלק צריך שיהיה בעל דעת שיחלק ייתן קודם לגדול אחר כך לבא אחריו וכן זה הדרך. בגמרא יש כמה וכמה דוגמאות לזה. לכן צריך להישאר. היום בעוונות הרבים כמעט הכל יתבלבל. עכשיו, הבארת טב כתב שאם חברך ברך וכיוונת לצאת את החובה ממנו וענית אמן, שמעת קדושה, אתה יכול לענות קדושה. כל הפוסקים חלקו עליו. אמרו הלכה לא כך. אלא צריך לטעום, ורק אחר כך הוא יכול לענות קדיש או קדושה. לא טעם, לא יענה. יכוון לאחר בליבו. הרי מה עושים בעמידה? מי שעומד עמידה באמצע העמידה והחזן התחיל קדושה, אני מכוון קדוש, קדוש, קדוש במחשבה. לכן ברוך כבוד השם מקומו. רק אתה ממשיך להתפלל, להתפלל את התפילה שלך. לכן צריך להיזהר בזה. זה צריך להיזהר. ולכן יש מחלוקת לפוסקים. אם דיבר באמצע ולא אכל, אם צריך לחזור ולברך להנחה, אסור לו להפסיק. ואם מפסיק, צריך לחזור ולברך. לחזור ולברך לעצמו.
אבל אם אני, נגיד מישהו, הוציא אותו ידי חובה, הוא ברך, והוא דיבר באמצע הדיבור, הוא דיבר באמצע הברכה. מה אני עושה?
הוא דיבר באמצע הברכה?
כן.
זה לא... זה עם הארץ.
לפני
התאימה. לפני התאימה.
לפני
התאימה
הוא דיבר.
אז לא יצאת ידי חובה. לא יצאת. מה נהיה עם הגנב שגונה לפני בעל הבית? כל השבוע זה נקרח לי בראש. תביא ראייה מה שהיום עושים. זה לא אומר אם הוא רואה. כי בעל הבית יש לו אלף ואחת סיבות, אולי לא מהר. או אחר כך הוא נוקם בו, הוא מוריד לו מהמשכורת, עושה לו זה, כן, כן, צריך להיזהר. כן.
אבל אדם ששומע את הברכה של הנציג, הוא שומע שיכול להיות שיהיה קדושה או קדיש או משהו, אז הוא מכוון לא לצאת לחובה כדי לברך המוציא.
יפה, אם הוא מכוון לא לצאת את החובה, מועיל. אבל אם זה בעל הבית, אסור לי לעשות כך, כמו שיש בעיה אחרת. אסור לי להושיט יד ללחם ולמאכלים עד שהוא יברך קודם. אז אסור לי גם לאכול עד שהוא יאכל. ש...
זה קורה אחרי זה.
מה?
זה קורה אחרי זה, הוא מברך, ואני שומע שיכול להיות שיהיה קדושה או קדיש, אני לא אומר...
לא יכול להיות, צריך להיות סדר. אז לכן, על זה באתי לדבר היום. צריך שיהיה סדר בבית, בכל מקום, גם באולם. יש סדר, הגדול מברך וכולם יוצאים לידי חובה. שומעים ואוכלים ביחד. לא אחד מקדים, אחד מאחר, לכן על זה הדרך. בקיצור, עד כאן זה סדר צריך לדעת, זה חידוש בהלכה. שגם אם אתה לא ברכת, אבל הוא ברך, והשומע דיבר, זה נקרא כאילו ברך יש לו עבירה. ברך ברכה לבטלה, לא בגלל כעת אם כן צריך לברך או לא. לא מדבר מדין זה. מדבר מדין לא תישא את שם השם לא איך עד השם. אני לא ברכתי, אבל הוא ברך. יצאתי ידו חובה וכיוונתי, וגם הוא כיוון. זה אסור. לכן צריך להיזהר בזה. עכשיו יש עוד שאלה אחרת, נושא אחר. יש לנו כלל, מרק ירקות, כך כתב מרן השולחן ערוך. מרק ירקות, מה מרחים עליו? מרק, שמתי שם גזר, בלי תלוי. תלוי מה שמו התלוי. אתה יודע רק מי תלוי. אז במרק הירקות יש שם תפוח אדמה, גזר, מה עוד? בטטה וקישואים, כל זה. אני בא לשתות את המרק, אפילו את המים, בלי הירקות. מה אני מברך עליו?
זה מי שלקות, מה שמרן אומר.
שהכל?
מי שלקות.
מה?
מי שלקות, מה שמרן אומר, אדמה.
מי שלקות, אז תבהיר את דבריך, לא שמעתי אותך. מי שלקות, מפורש. זה דברי הגמרא, מאיפה למדנו? בגמרא כתוב. הגמרא אומרת, מסכת ברכות, דף טל. אמר הפפה, מיה דסילקה כסילקה. זאת אומרת, מרק שבושל בו סלק, זה כמו סלק, אתה מברך עליו האדמה. לכן הוא ממשיך ואומר, אחרי זה, מיה דסילקה כסילקה, אומר גם מיה דלפתה כלפתה. אוכל לפת במרק, זה כמו הלפת עצמו. עכשיו, יקשו המפרשים. למה אתה ככה, אתה מקל לנו? הרי יש לנו כלל, אם אדם לקח פרי עכשיו, לסחט אותו, חוץ מהענבים, פירות שונים ומשונים, סחט אותם, מה הדין שלהם? מה מברך על המיץ? שקול. למה? הגמרא אומרת, זה נקרא זיעה בעלמא. אפילו שסחטתי את הפרי, אני לא מדבר שריסקתי אותו. ריסקתי זה דין אחר. מה שהיום עושים, אוכלים בבוקר כל מיני שהם פטנטים. איך קוראים לזה?
שייק.
שייק. שייק. כן. אז הוא אוכל שייק. זה רסק של הפרי. זה מה שהרוב, אני צריך לברך את הברכה שלו. אבל המיץ שלו, זה הברכה שלו שהכל. הגמרא אומרת, זה לא הפרי, זה דעה בעלמא. שוב, בתוספת שם, מה קורה פה? למה בירקות מועיל שאם בישלתי אותם ואני שותה את המים, אני מברך האדמה. בפירות אתה אומר, אפילו שחק, אני מברך שהכל. מה החילוק? נו, תגידו איזה סברה.
אולי על ידי הבישול, אני מוציא את התמצית של הירק.
כן.
זה לא זהה באדמה, זה כבר הירק עצמו. ובמיץ, זה
זהה באדמה. מחילה, זה לא כמו שאתה אומר. שחט את הפרי, מה אתה רוצה? שחט תפוז.
הוא ירד בדרגה. הוא ירד בדרגה.
לא. זה לא מרחיק, לא מספיק. צריך סברה. יש מחלוקת הרשב"א והראש. הרשב"א כותב שכיוון שאין דרך, אין דרך לאכול את הירקות רק על ידי בישול. מי אוכל תפוח אדמה חי? מי אוכל לפת חי? מבשל. אז כיוון שדרכו בבישול השה, זה כאילו הפרי נברא בשביל שתבשל אותו, הירק נברא שתבשל אותו ותשתה את המים. אבל פירות, זה לא נברא בשביל שחיטה. זה פירות, אנשים כתבו, קנו משהו בשביל לאכול אותם. אז לכן זה ההבדל ביניהם. כך כותב הרשמה. הראש חלק עליו. הראש כתב, זה לא תלוי אם דרך או לא דרך, אלא תלוי אם יש טעם הפרי במיץ, במרק, זה הברכה שלו, הברכה של הפרי. זאת אומרת, עכשיו יוצא ירקות שמשלתי אותם, אומר הראש, תטעם את ה... מותר לך לקחת כף לטעום, כדי לדעת מה אני מברך. ואז, למשל עכשיו יש לנו גם עוד בעיה, דוגמה. עכשיו יש בשוק הרבה פירות, שונים. עכשיו יש פירות כאלה, יש פירות כאלה. ברכתי עליהם כשהיינו, פרסיקים. או מלון. עכשיו יצא מלון חדש, קוראים לו מלון ספרדי. זה מה דינו של מלון זה? ברך עליו שהיינו, אני ברכתי על מלון שהיינו. מה הדין? הדין הוא שתטעם. אם זה טעם שונה, אתה מברך שהיינו. גם המראה שלו אחר, גם הטעם שלו אחר, אתה מברך שהיינו. איך אני אטעם? מותר לך לקחת הליכה בשביל לטעום. הרי למד מטעמת אינה צריכה ברכה. באכול מקסימום פולט. דעת רבנו חננאל פולט. דעת הפוסקים שאפשר גם לבלוע. אבל הוא טועם כדי לדעת אם זה טעם, נגיד יש לו אפרסקים, עכשיו יש אפרסקים מעוכים כאלה. מכיר אותם? איך קוראים להם? איך? אפרסק פיתה, כן. זה בדרך העולם. אחד שאל אותי אפרסק פיתה. לא הבנתי בהתחלה מה זה, זה אפרסק בתוך פיתה, עד שראיתי בשוק. יש אפרסק שהוא מעוך כזה, כזה ככה. אז זה, אם הטעם שלו טעם של אפרסק, אתה לא מברך שהיין. אבל טעם שונה מאפרסק, אתה מברך. כמו אפר שזיף. אפר שזיף, אפילו שברכת על שזיף, וברכת על אפרסק. הבאת אפר שזיף, זה טעם אחר, אתה מברך עליו שהיה. ככה הלכה, תזכרו אותה. צריך גם המראה וגם הטעם, שני דברים. כן, מה רצית?
מה לגבי מרק שיש בו עוף וירקות?
מה?
מרק שיש מרק. בו עוף וירקות.
עוף וירקות.
מה יברך? שותה מהמים, מה יברך? נו.
מה הדין? למדנו את זה בעבר. מה נותגיד לי?
ירדה שמצל העולם.
מה? מה הרוב? יש גם איטריות. יש שם שקדי מרק. אז שקדי מרק זה מזונות. והאיטריות, ואיטריות מזונות. והירקות, האדמה. והעוף שהכל. אז יש מחמירים מה הם עושים, לכן כל מין בפני עצמו נברך עליו. אבל אני רוצה לדעת, אין לי כעת אפשרות לקחת כל אחד לבד. וזה הכל נורא. אני הולך אחר הרוב. מה הטעם של המרק? טעם של יטריות, אתה מברך מזונות. אם הטעם של המרק זה עוף, אתה מברך שהכל. אם הטעם של המרק ירקות, וניכר הטעם בפה, זה אתה מברך האדמה. צריך לדעת. כל דבר לפי העניין שלו. שרקו. עכשיו בית יוסף כתב, שלדעת הרשב"א, אחילה. לדעת הרשב"א, כיוון שפירות אין דרך לבשל אותם, אז אתה לא מברך עליהם רק שהכל. וגם אם בישלת, בטלה דעתך לגבי כל אדם. אבל לא אוכל את הפרי, אוכל את המים. זה, שותה את המים. אבל הראש חולק עליו. הראש כותב, והם היו חברים טובים. הרשב"א והראש, אבן הם כבוד גדול. היום אנשים חושבים שאם יש מחלוקת, אז הוא צריך להיות אויב שלו, חסר שלו. לא. את והה בסופה, לתורה. צריכים ללמוד. הראש כותב, אתה תטעם את המרק. אם יש טעם של הפירות במרק, אתה מברך בורא פרי העץ. אין טעם של הפירות, אותו הדבר בירקות. תטעם את המרק. יש טעם של הירק, אתה מברך עליו בורא פרי האדמה.
כל הרב, בשביל לתת לכולי אלמה, אם אני מרק כמו שרב עשי כרגע, אני הולך לדבר אלה שאתם לנו, שהכל נהיה מדברו בנפרד. לאחר מכן אני הולך למרק, אדמה, יש שם, אני מורך בורא פרי האדמה. אתה לא יוצא, אתה לא אומר, אז יש בזה מים, אז אני, אדמה...
אתה מדבר באחד שהוא נמצא, פרנג'י יש לו, כל המינים לפניו, מה שהוא רוצה עושה. אבל אם היה, הביאו לא רק מרק, זה מה שיש. זה מה שנשאר, אכלו בבית הכל, ואתה באתה, יש שם מרק. צריך לדעת מה הלכה, מה עושים. נכון? יש פתרונות, יפה. אבל אני צריך לדעת מה הלכה. אז עכשיו הראש כותב, בשניהם לא משנה פירות או ירקות, אם יש טעם הפרי במרק, אז אתה מברך את הברכה של הפרי. אבל הרשב"א אומר לו, אומר, פירות וירקות, בוא, אל תערבב אותם ביחד. ירקות, אף אחד לא אוכל כמו שהם חיים, גם אם יש אז זה, אבל דרך הירק, לבשל אותו, לאכול. אז המרק שלו, הברכה של הירק. אבל בפירות, לא מבשלים. גם אם יש מישהו שמבשל, בכלל דעתו אצל כל אדם, כך כותב. עכשיו נפקה מינה, שלהרשב"א פירות מברך שהכל, לירק מברך האדמה. אבל דעת הראש, אתה צריך לראות מה הטעם שלו, בשניהם. לא משנה פירות, לא משנה ירקות, יש טעם הפרי, אתה מברך את הברכה של הפרי.
אז רגע הרב, לפי כן. זה יוצא קומפות.
קומפות.
שאם הוא עשה מעץ, אז הוא רוצה לשאול רק את המיץ של הקומפות.
קומפות שעשית בבית?
כן.
כן. נו, נו.
אז המיץ שלו מה יהיה?
מה יהיה עם המיץ של הקומפות?
סופה.
אז עוד פעם, חזרנו לאותה שאלה. יש בין הרשב"א לבין הראש. הרשב"א אומר, זה רוב הפירות האלה לא עשויים בשביל לבשל, לא בשביל קומפות. אוכלים אותם, חיים. אבל ירקות, מבשלים. הראש חולק עליו. הראש כותב, הולכים אחרי הטעם.
אז להלכה מרן.
הלכה מרן, הוא נראה שהוא רצה לכתוב כדעת שולחן ערוך, אומר, אפילו הטעם יש בהם, אומר זה שהכל נהיה בדברו, הולך כמו הרשב"א. כן. עולה תמיד, כתב, פירות רובם חיים. כן, אבל ירקות רובם שלוקים. כך כתב גם שולחן ערוך של רבנו זלמן, שולחן ערוך הרב, ככה הוא כותב, שאפילו שאם יש טעם בהם, אתה תברך את הברכה שהכל נהיה בדברו. עולה תמיד, כתב, אמרתי לכם, הוא מחלק בין פירות לבין זה, מגן אברהם סובר, פירות, דרכם, יש פירות, מגן אברהם מביא חידוש. אומר, לא כל הפירות אותו דין. יש פירות שלא אוכלים אותם רק בבישול. ויש פירות שאוכלים אותם חיים. מה למשל? אם צריך לדעת כל מדינה, מה היה האופי של המדינה ואיזה סוג. למשל, הוא כותב שם לגבי פלומן. מה זה פלומן? והחיפשתי, מסעתי, זה שזפים יבשים, שזפים מיובשים. ודרך לשים אותם בקומפות, כמו שהוא אמר. הסכמה שזה פלומן, זה דרכו לאכול אותו בבישול. ומעניין שגם הרש"ל כתב כך, וגם הלבוש, הם היו לפני המגן אברהם, הם שלושתם מסכימים שבפירות שאין דרך לאכול אותם חיים אלא בבישול, זה דינם בורא פרי העץ.
זה קומפוט, זה קומפוט מאוד.
קומפוט. קומפוט, תדע, זה לא בריא בכלל. לא בריא בכלל. שזה כל מיני חומרים, אמרש. היום אנשים חולים בגלל זה. אוכלים, שימורים, כל מיני חומרים, משמרים. צור, תאכל, תקח פרי חי, כמו שהוא, תאכל אותו. עכשיו, זה, אז עד כעת מובן, אז יש לנו כעת, יש דין של מרק ירקות ודין של מרק פירות. אז יוצא לסיכום, מרק פירות בכל מקרה, אנחנו נברך עליו שהקוד יהיה בדברו. אבל מרק ירקות, נברך עליו בורא פרי האדמה. חוץ ממרק של פירות שאין דרך לאכול אותם רק בבישול, כמו שאמרנו, הפלומן שהוא אמר, או שהוא אמר עוד, מה יש שם עוד? יש פירות מיוחדים שאוכלים אותם רק בבישול, זה דינו כדין בורא פרי העץ. שם יש עוד שאלה. עוד שאלה, מה השיעור של ברכה האחרונה? ברכה האחרונה לכל דבר, זאת אומרת גם לגבי על המחיה, גם לגבי ברי נפשות. וכל מיני, אם זה ביצים, אם זה בורקס, אם זה מזונות, כמה אני צריך לשיעור לברך ברכה האחרונה? כמה? כזית. כזית. כמה זה כזית?
זה מסבע גם?
מחלוקת. מחלוקת. ראשי והראש כתבו כזית זה 27 גרם. לפי דבריהם זה 27 גרם. לדעת הרמב״ם, כזית זה 19 גרם. מה הפירוש? מאיפה יצא הדין הזה של גרם? אלא בגמרא מובן כדי אכילת פרס. מה זה פרס? פרס זה חצי כיכר. בזמן המשנה לא היה מצב שכל אחד עושה לחם אחר. הלחם היה קבוע. הלחם הזה היו חותכים אותו לשתיים, הוא אוכל חתיכה, נותן חברו חתיכה. וכאן זה הדרך. אחר כך בת השנייה, כל אחד אוכל חצי, אחר חצי. בקיצור, אז זה אכילת פרס, זה נקרא. מחלוקת, כמה היה הכיכר של הגמרא? דעת הרמב״ם, הכיכר היה 6 ביצים, זה 3 ביצים. 3 ביצים, לפי הרמב״ם כזי, זה 170, ונו, הרי אם אתה עושה כל כזי 19, אתה עושה כפול 3.
57.
כמה?
57.
57. יפה. הרב,
אם אני לא טועה, אני זוכר שהיה סימן, משה זה 3, ושלמה זה 4. לפי ראשי זה 4, לפי הרמב״ם זה 3.
נכון, כן.
כן, כן. 3 ו-4.
כן, כן. אבל אם ראשי יש גם הראש. שניהם הסכימו לדעה אחת. אנחנו מחמירים.
למי לרמיים חמים?
לא, לא, זה בסדר. אל תדאג. הכל בסדר. עכשיו, לפי הרמב״ם, אני צריך 3 ו-3. אז לכן יש לנו בעיה. אם אדם אכל 3 ובן, זאת אומרת, או יאכל ראיו, 216 גרם, או יאכל פחות מ-140. ככה, לא להיכנס לספקות. עכשיו, תוך כמה זמן צריך לאכול את זה? כמה זה שיעור של אכילת פרס?
7 דקות
כבודה? אין 4 ל-7. כן, אתה חיים קלים. יש לך קיצורים, קיצור דרך. אבל איך הגענו להלכה? יש מחלוקת גדולה. חזון איש כתב 2 דקות, 2.5 דקות. זה כדי אכילת פרס. כך כתב חזון איש. הרב בא, אפשר זמן ארבך, לאגרות משה, אבל צריך להיזהר. לפעמים הם אומרים בשם חכם, וככה הם אמרו, שצריך 3 דקות. אבל בשלמה זמן הארבך בעצמו, בספרו הליכות שלמה, כותב ששיעור של אכילת פרס זה 6 דקות. הוא סובר 6 דקות. ארוך השולחן כתב 4 דקות. יש עוד שני פוסקים, ארוך לנר וגם מרן רבי חיים פלאצ'י במועד לכל חי, הם כתבו שזה 7 דקות. 7.5 יותר נכון. 7.5. ואילו השדה חמד כותב 8 דקות. הכי ארוך זה החתם סופר, הוא כותב 9 דקות. עכשיו מה אנחנו נעשה? ספק ברכות להקל, וברכות זה בעיה. הלכה ככה, למעשה. לדאורייתא, אני אלך כסברה מחמירה. מה זה דאורייתא? לדוגמה, ביום הכיפורים, אז חולה מאכילים אותו ככותבת הגסה, תוך כדי זמן אכילת פרס. כמה הוא אוכל 40 גרם כל 10 דקות. אנחנו לוקחים, עושים לו עגול 10 דקות, כדי לצאת את החובת כולם. אבל לגבי אכילת כזית מצה בליל הסדר, אומרים לו לך תהילה תוך 4 דקות תאכל כזית. אבל לגבי יום יום, מה אני מברך בורא נפשות או על המחיה? אם אכלת את זה תוך 7 דקות, זה האמצע. אני לוקח את הסברה האמצעית, תמיד שיש לי מחלוקת, לוקח את הסברה האמצעית, זה דרבנן. אבל בדאורייתא צריך להחמיר. לכן צריך לדעת בין זה לבין זה. עוד הלכה אחת, אם אדם היה בשירותים ויצא מהשירותים ורחץ הידיים, אבל לא בערך אשר יצא, שכח או שהיה טרוד, בינתיים לקח משהו לאכול, אכל פרי, אכל אפרסק. עכשיו הוא התחייב גם באשר יצא, גם בבורא נפשות. מה יברך קודם?
שיצא.
למה?
קדים, לא תגיד. אפילו בכיפור אתה הולך לעשות את הצרכים.
אז ככה, בוא נראה. הרש"ל אומר מה שאתה אומר, רבן שלמה לוריא, כותב, כיוון שאשר יצא תדיר, אדם יוצא מדי פעם בשירותים, צריך לברך קודם כל אשר יצא. זה טעם אחד. שתיים, הוא כותב עוד טעם, שאשר יצא חמור, הרבה לא יודעים, אפילו במשהו, לפעמים קורה שבן אדם הולך לשירותים, וחוץ מכבודכם, רק משהו קטן יצא, מברך אשר יצא. אז אשר יצא זה חמור, הוא אומר זה צריך בהתחלה. אחר כך אתה תברך. בא הגאון יעבץ, תקיף אותו. אמר, עד רבה. מה פתאום? אומר הגאון יעבץ במור וקציעה. אכילה זה יותר תדיר, שתייה יותר תדיר. אתה רואה בני אדם היום, אוכלים, מדי פעם אוכל בוטנים, חומוס, היום לא אוכלים בוטנים, חומוס, כלים וגוזים מדי פעם, וכן זה הדרך, שותה מדי פעם. אומר, זה צריך אכילה ושתייה תדיר, והוא לא תדיר. עכשיו יש עוד הלכה גם שסוברים שאין מעבירים על המצוות. מה פירוש? יש פה טוב, אתה עושה טוב. הראשון מה התחייבת? אשר יצא. אתה צריך לברך אשר יצא. אז אין מעבירים על המצוות. אם אתה תברך נפשות, דילגת על אשר יצא ושמת אותו מקום שני. והוא היה קודם. זה ההלכה. עכשיו, מה להלכה?
קצת קשה, למה תדיר? הרי בן אדם יכול כל היום לא לנשנש, אבל אשר יצא, מחויב, הוא לא יכול לחכות.
הוא יכול... אומר, אני לא הולך מה שיכול או לא יכול. מה קורה, תעשה סקר, מה אתה עושה במשך היום. אתה יוצא יותר לשירותים, או אתה מכניס לפה יותר. אז הוא אומר, אתה מכניס לפה יותר. אבל בסוף הוא מסכים עם דעת הרש"ל, שהוא צודק שצריך קודם לברך אשר יצא.
מה בעשר אדם?
מה?
מה בעשר אדם רוצה עשר לאכול סעודה והשירותים?
עוד מעט, עוד מעט. בואו לא נערבב דבר בדבר. עכשיו, הרבי חיים פלאצ'י ברוח חיים כותב שהאכילה זה תדיר. אכילה זה תדיר, ואשר הצורך זה לא תדיר. ועוד הוא אומר לך תהילה, הרי הגמרא אומרת שזה יש לו הנאה. כשהלך לשירותים, משתחרר, מרגיש הנאה. צריך לברך. עכשיו, מה הוא עשה? הוא אומר, הוא לא ברך. הוא התעכב. בינתיים הוא אכל משהו. אכל משהו, הוא נהנה. תברך אותו קודם. אבל בסוף הוא גם הסכים לדעת הפוסקים שטוענים שאני הולך אחרי יקדים אשר עצר. אז ההלכה, יקדים אשר עצר. עכשיו יש עוד שאלה על תורה לשמה. תורה לשמה על שאלה. אדם שעשה צרכיו, מה זה היה? ובא שאל אותו, הוא הגיע לבית, רחץ הידיים, וישב ואכל תמרים. למה הוא אמר תמרים? כמו שתמרים ברכה שלהם מעין שלוש. אז הוא אומר, ומעין שלוש זה חמור. מה חמור? יש תדעה, מחלוקת גדולה בפוסקים, האם מעין שלוש זה דאורייתא או דרבנן. דעת רוב הפוסקים, דאורייתא. הרמב״ם, הראש, הרשב"א, רבנו יונה, כולם עמודי העולם היו. כולם סוברים שזה דאורייתא. וכן גם הבהג כותב זה דאורייתא. הבהג היה ריש קדמון, לפני כולם. וכן עשה הדרך, אז הוא אומר, לכן גם יש פה עוד שאלה של אין מעבירין על המצוות, כמו שאמרנו, תדיר ושאינו תדיר, אפילו שבעל המחייה או על העץ או על הגפן יש בזה צד של דאורייתא, אנחנו נקדים אשר יצר גם מדין תדיר, גם מדין שאין מעבירין על המצוות. זה צריך לדעת ההלכות האלה, לזכור אותם טוב. כן.
אם בן אדם התחייב בשתי ברכות, ובירך, רצה לברך כאשר יצא, ויצא לו בורי נפשות.
לא הבנתי מה הוא עשה.
הוא התחייב בשתי ברכות, רצה להגיד כאשר יצא.
נו, זה הנושא שלנו עכשיו, מה דיברנו?
לא, אבל הוא...
הוא התחייב בשתי. אז השאלה מה קודם? קודם אשר יצא, זה ההלכה.
כן. במחשבה רצה לברך אשר יצר
בורא
נפשות.
עכשיו אתה שואל שאלה אחרת, שבמקום אשר יצר הוא בורך בורא נפשות, היה אכל בורא נפשות?
כן,
אז בסדר, טוב מאוד.
ימשיך
ברוך תהיה שמזכה אותנו ללמוד ולמד לשמוע ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו בערבית.